ושוב שלום עליכם, רעים ואהובים. אוטוטו, ערב שבת קודש, ומכל התארים של השבת של היום, מברכים ניסן ושבת ויקל פקודי וחזק חזק ונתחזק. אני רוצה לעסוק דווקא ברגע האחרון לפני שבת, בפרשייה השלישית של ארבע פרשיות בפרשת פרה. דוגרי, לפעמים נדמה לנו שפרשת פרה פחות מובנת לנו בקשר שלה לארבע פרשיות משאר הפרשיות. הפרשה הראשונה שקראנו הייתה פרשת שקלים. לא צריך להסביר לנו, מי שנכנס אדר משמיעין על השקלים. השקלים הם גם העניין של פורים, שקליו של המן הרשע, ומולם באים השקלים שלנו. זכור את אשר עשה לך המלאק, ודאי לפני פורים. בשבת הבאה נקרא על החודש הזה לכם ראש חודשים ועל קורבן הפסח. ודאי מתאים לשבת ראש חודש שתבוא עלינו בשבת הבאה לטובה. פרשת פרה, מה היא עושה פה עכשיו? מה היא עושה? אז ההסבר הפשוט שלפני שמביאים קורבן פסח צריך להיטהר. הבנתי. אבל פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, וכל הסיפור הגדול של פרשת פרה שבא לטהר את האדם מאבי אבות הטומאה. למה זה קשור לקורבן פסח יותר מלכל קורבן אחר בשנה? כרונולוגית, היסטורית, כשהביאו את קורבן הפסח בפעם הראשונה במצרים, ודאי שעוד לא הייתה פרשת פרה אדומה, כי עוד לא היה משכן ועוד לא הייתה פרה אדומה. האמת היא שחזל עונים לזה תשובה, והתשובה תקח אותנו למקום שממנו ננסה להבין מהלך מדהים, מדהים, שייתן אור, אני חושב, כל כך גדול על השבת הזאת, על הפרשה ועל... זהו, על האוטוטו מתחילים להתכונן לפסח. פורים מאחורינו, אבל עוד טיפה פורים, ומכניסים את עצמנו לפרשיות האחרונות. חז"ל אומרים שבעצם צריך היה לקרוא את פרשת פרה בתור הפרשה הרביעית בארבע הפרשיות. כלומר, היה קודם כל צריך לקרוא את פרשת החודש, ואחר כך את פרשת פרה. ומדוע? כי בחודש ניסן לא רק... היה אז את הציווי על קורבן הפסח והחודש הזה לכם ראש חודשים, כמו שנקרא בפרשת החודש בשבוע שעבר, אלא היה גם את מה שנקרא השבת בפרשת השבוע שלנו. שנה אחרי שיצאנו ממצרים, בראש חודש ניסן הוקם המשכן. בחודש הראשון, כך נקרא בפרשה שלנו, בשביעי של הפרשה, הוקם המשכן באחד לחודש. נו, אז הקמת המשכן הייתה באלף בניסן, וסיפור האפר של הפרה האדומה שעשו כדי לטהר את עצמנו מטומאת המוות היה בבית בניסן, כי הרי אי אפשר היה בלי משכן להיות עם פרה אדומה, ולכן בדין היה שבעצם יקדימו את פרשת החודש לפרשת פרה. כי קודם בהיסטוריה היה הקמת המשכן בראש חודש, ואחרי זה היה העניין של פרה אדומה כדי להיטהר מטומאת המוות. אלא למה הקדימו את פרשת פרה לפרשת החודש? אומרים חז"ל בירושלמי ביטוי מדהים, לפי שהיא טהרתם של כל ישראל. התשובה מובנת, מובן מזה גם שחז"ל ראו בפרשת פרה איזה יסוד של כל עניין הטהרה שבלעדיו אי אפשר להיכנס לפסח ולהיכנס לפרשת החודש, אבל יורשה לשאול שאלה פשוטה, מה פירוש טהרתם של כל ישראל? מי שרוצה להיטהר מטומאת מת צריך, כשבית המקדש קיים, להיטהר על ידי אפר פרה אדומה וכל הדינים של פרה אדומה, אבל... קודם כל, זה רק מי שבאמת נטמא למת. היום כולנו טמאי מתים. אבל בזמן שהמקדש קיים, רק מי שנטמא למת צריך להיטהר, ופה נשים טוב לב. אין חיוב להיטהר מטומאת מת. רק אם אתה רוצה לעלות לרגל, אתה רוצה לקיים איזושהי מצווה שקשורה למקדש, אז אתה צריך להיטהר מטומאת מת אם אתה טמא מת. זה מכניס אותנו לאחוזים מאוד נמוכים. של אלה שבכלל זקוקים לזה, אז למה אתה קורא לזה טהרתם של כל ישראל? פרקטית, כמה אנשים מישראל זקוקים לטהרה מטומאת מוות? ומאידך, אם רוב ישראל טמאי מתים, נניח שעכשיו, עכשיו, עכשיו, רוב ישראל תמאי מתים, והנה ברגע זה בעזרת השם, עוד לפני שבת מודיעים לנו על הקמת בית המקדש השלישי, כולנו יכולים להיכנס. אתם יודעים למה? כי תומעה הותרה בציבור. וכיוון שהרוב תמאי מתים, אז אפשר להיכנס? אז זה מעניין מאוד. אז מכל כיוון, בעצם לא מובן במה זה טהרתם של כל ישראל. את השאלה הזו שואל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, הרבי מלובביץ'. והתשובה שלו היא כל כך מבריקה, שאני חושב שהיא מתנה מדהימה לכבוד שבת. כשהרמב"ם מגדיר מהי המצווה של פרה אדומה, אז הרמב"ם מפתיע אותנו. היינו מצפים שהוא יספר איך הכהנים נתהרים, איך התינוקות מביאים את המים ומביאים את הפרה ולא נטמאים, היינו מצפים שהוא יתאר לנו איך מזים, כל זה הרמב"ם מדבר בהלכות. אבל כשהוא נותן את התעודת זהות למצווה, זה קורה ברמב"ם תמיד בספר המצוות, במצוות עשה קוף יוד גימל. כשהוא נותן את תעודת הזהות למצוות פרה אדומה, הוא אומר את המילים הבאות. שציוונו לעשות פרה אדומה, ותשמעו את המילים, כדי שיהיה אפרה, האפר של הפרה האדומה, מזומן לכל מה או לכל מי שיצטרך לו לטהרתו. וזהו שנאמר, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת. מדהים ולא צפוי. המצווה של פרה אדומה היא לא עצם הפרטים הפרקטיים. זה פרטי הדינים של איך זה נעשה. אבל מהות המצווה היא שיש אפר מזומן תמיד שממנו אפשר להיטהר מטומאת המוות. אתם יודעים מה זה אומר בעומק? זה אומר דבר לא יאמן. פרה אדומה, בשונה מכל הקורבנות האחרים, אינה קריבה על המזבח. על המזבח מקריבים קורבנות חטאת ואשם כאשר אני בא לתקן משהו שנעשה בשוגג. אבל אני לא יכול לבוא ולהקריב על המזבח קורבן על משהו שנעשה במזיד. שם יש עונש. פרה אדומה היא בעצם עבודת הקודש היחידה שנעשית בכלל מחוץ למקדש, מחוץ למחנה. היא נעשית שם על הר הזיתים, על הר המשחה, בגת שמנים, מול בית המקדש. שם שורף הכהן את הפרה, שם מכינים את אפר הפרה, וכתוב בספרים הקדושים שהסיבה שזה נעשה בחוץ, זה כי אם כל הקורבנות באים לטהר ולחפר עלינו מאותם הדברים שהם רק בשגגה, הפרה האדומה באה לטהר ולחפר עלינו מאותם החלקים שכבר נדמה לנו שהם כבר מיתים לחלוטין בתוכנו. פרה אדומה באה לטהר אותנו ולתאר לנו שיש בעולם תחיית המתים. שיש לכל יהודי ויהודי אפר מזומן לטהרתו. שגם לאותם איברים מתים שנדמה לך שאין שום סיכוי להחיות אותם, יש אפר מזומן. שיש לא רק מציאות שאפשר לעשות תשובה ממצב קשה, אבל שאני עוד רואה את ההפיכות שלו, אלא גם כשכבר נראה לי שאין בכלל כלום, הכל מת, שהכל יכול להתהפך. אתם מבינים למה פרה אדומה באה אחרי פורים? כי בפורים למדנו ונהפוכו. ואתם יודעים מה באה פרשת פרה אדומה להגיד? שלפני שהולכים לדבר על פסח ועל קורבן פסח ועל היציאה ממצרים, באנו להגיד, תקשיב, פרעה רשע מרושע. לכל יהודי יש אפר מזומן שאיתו הוא יוכל להיטהר מהמוות. והמוות הוא לא רק המוות הפיזי שבעזרת השם נהיה כולנו בבריאות שלמה. המוות הוא אותו הדבר שמבדיל בינו לבין אלוקיו. כי נדמה לו שזה כבר מת. זה כבר הורמונלי, גנטי. זה כבר כל כך גרוע, זה לא הפיך. זאת פרשת פרה. ומהפרשה הזו, כשנברך אחרי קריאת ההפטרה והפרשה את חודש ניסן, את החודש של הגאולה, נתפלל שנזכה בעזרת השם, שיהיה הדבר המזומן הזה שיזכיר לכולנו, שהגאולה כל כך קרובה, היא בתוכנו, והיא תופיע ותתגלה במהרה בימינו ממש. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת חזק, חזק ונתחזק. להתראות.